שלום לכולם, אנחנו היינו אתמול במשנה על רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מלל ושמאי, והוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. ראינו אתמול מקצת גדולתו של רבן יוחנן בן זכאי, את כל הפלא של גדלותו התורנית, ומתוך זה המסר שלו שלכך נוצרת ואל תחזיק טובה לעצמך. והיום נשלים על דמותו של רבן יוחנן בן זכאי ונדבר, כפי שאמרנו שנאמר היום, בנושא של הנהגתו בדור של חורבן. הגמרא בגיטין דף נ"ו עמוד א' בואכה עמוד ב' מספרת על אבא סיקרא שהיה ראש הבריונים של ירושלים, והוא היה אחיינו בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. שולח לו רבן יוחנן בן זכאי, תבוא אליי. אתם, הוא מוכיח אותו שהם נלחמים אלו באלו, שנאת אחים, שורפים את המחסנים, מה שמביא רעב, מביא לסכנה לכל עם ישראל, ירושלים. אז אומר לו, אני לא יכול לעשות כלום, אם אני אגיד משהו, יהרגו אותי. זה כבר עצמו מסר, שברגע שדברים כבר בנויים על תהליכי השנאה, כבר ראש השונאים לא יכול לומר כלום, כי כשיש, כל התהליך הוא התקוטטות אחד מול השני, אז הוא כבר לא יכול לעצור את זה, זה כבר לא לשמע, זה כבר מגמות שמזינות את עצמם, שאם הוא עכשיו יחזור בתשובה, לא יקבלו את דבריו, יהרגו אותו גם כן, אז הוא עצמו כפוף למגמות השליליות הללו. זה בפני עצמו שיעור גדול, אבל זה לא הנושא שלנו. אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, יש פתרון שתעזור לי לצאת מירושלים להגיע לקיסר. אז אומר לו האחיין שלו, ראש הבריונים, תעשה את עצמך חולה, תוציא שמוע שאתה חולה, אחרי זה תביא משהו עם ריח רע לידך, עד שיצא שמוע שאתה מת. ואחרי זה רק התלמידים שלך שילכו איתך ויוציאו אותך. ואז מה שקורה זה שהוא יוצא רבן יוחנן בן זכאי כשהוא בעצם במיטה כביכול מת, שני תלמידים מובילים אותו. אני חושב שיש פה הערה אלוקית מעבר לפשט. מי היו שני התלמידים? אומרת הגמרא, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע, כן? הוא קיבל מהלל ושמאי, ואחרי זה שני התלמידים הגדולים שהם, אחד שמותי, אחד בית שמאי ואחד בית הלל, שאמרתן ראש הכנעי, המחלוקת הגדולה ביניהם, שני גדולי העולם הללו, אבל בעצה הזאת שרבן יוחנן בן זכאי במצב הקשה הקיים, יש פה הסכמה של בית הלל ובית שמאי, של המדע שלום, שזה משני היבטים צריכים להכריע את ההכרעה הזאת, ותומכים ברבן יוחנן בן זכאי, הם תומכים. אפשר לומר פה שוב, הפשט פה, יש פה תרגיל פשוט לצאת מירושלים בלי שידוע בריונים. יש אולי מקום להתבונן, שמה לפחות בצד הניגלה, יש פה מיטתו של רבן יוחנן בן זכאי, וצריכים עכשיו לתמוך בשני הצדדים של הלל ושמאי והסכמה יחד, איך מהדבר הזה בעצם יוצרים תחייה מחודשת לבית ישראל. הוא יוצא, והסיפור המפורסם, שהוא מגיע לאספסיאנוס, שעוד לא היה הקיסר, והוא אומר לו, שלום עליך מלכה, איך אתה, אני לא מלך, מה, אתה חייב מיטה, מה פתאום אתה מדבר אליי ככה? אז אומר לו, הלבנון בדיר ביפול, ואין לדיר אל המלך, אז אתה ודאי תהיה מלך, והוא אומר לו, ומתחיל את מסע ומתן ביניהם, ואז הוא מקבל שמוע שהוא יהיה המלך, ובסופו של דבר הוא מתחבב עליו רבן יוחנן בן זכאי, והוא שואל אותו מה אתה רוצה, ורבן יוחנן בן זכאי מבקש את יבנה וחכמיה, את השושלת של רבן גמליאל. אתמול הזכרנו, שלפי המפרשים זה חלק מהסיבה שהוא היה נשיא, ורבן גמליאל לא היה נשיא, אז רוב המפרשים אמרו, הוא היה עדיין קטן, רבן גמליאל דיבנה. והיה משמע, החידה הציעה, שרבן גמליאל לא יכל להיות נשיא, כי הרומאים שנו את הנשיאות. אז בינתיים חביבם, רבן יוחנן בן זכאי, הוא התמנה עד שהוא יכל להחזיר את הנשיאות לרבן גמליאל. מכל מקום, הוא ביקש גם את התרופות לרבי צדוק הצדיק, שהיה כולו מיוסר בתעניות, ולמעשה רבן גמליאל מכריע שעוברים ליבנה, מצילים בעצם את שארית הפלטה, מבטרים על איזשהו מקום פה על ירושלים, אבל מבססים את הכל מחדש דרך יבנה, כרם ביבנה, דרך אותה הנהגה של כרם ביבנה. ולמעשה, על זה שמחה של רבי עקיבא ורבי יוסף, משיב חכמים אחור בדעתם מסחל, היית צריך לבקש על ירושלים, לא לוותר, לא להתפשר על זה, אבל רבן יוחנן, וזאת מחאה שצריכה להישמע, לדעת שבסוף התיקון השלם שלנו בהכל, אבל בסוף ההנהגה המעשית, וזה מה שקרה, בהנהגת הדור אצל רבן יוחנן בן זכאי, והוא מכריע בעצם את הסיפור של רבנן דיבנה. במלכים ב' פרק כ"ה כתוב, ובחודש החמישי בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, בא נבוזראדן רב הטבחים, עבד מלך בבל בירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. מה זה בית גדול? בית השם זה בית המקדש, בית המלך זה בית המלך. מה זה בית גדול שרף באש? במגילה, דף כ"ז עמוד א', אז יש שתי דעות, האם זה שרבי יוחנן ורבי שמעון בן לוי, אחד אמר מקום שמגדלים בו תורה, אחד אמר מקום שמגדלים בו תפילה. אבל בירושלמי, מה שנאמר, מה זה את כל בית גדול שרף באש? זה מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי, ששם היו מתנין, כלומר מלמדים, גדולותיו של הקדוש ברוך הוא. כגון סיפרה נלית כל הגדולות אשר עשה אלישע. כלומר, נשרף בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי, והוא מייסד את הכל מחדש בכרם ביבנה. ואנחנו רואים בתקנות, שיש התקנות של רבן יוחנן בן זכאי, למרות שגרת אפשר הגון ראיתי שכתוב 10, אבל במקורות אחרי מופיע 9 תקנות של רבן יוחנן בן זכאי, וחלק מהם אפשר לראות בבירור איך הוא מבסס כהנהגה, איך בונים מציאות של אין בית מקדש, איך מצד אחד נותנים תוקף והמשכיות לחלק מהמצוות שעכשיו של בית מקדש בתוך המציאות הזאת שלנו בהיעדר מקדש, ואיך מצד שני בונים זיקה למקדש, ואיך מצד שלישי מבססים שיש מעמד מסוים לסמכות התורנית של הסנהדרין כתחליף מסוים למקדש. למשל, התקנה אחת, תקנה אחת שאומר בעצם רבן יוחנן בן זכאי לגבי התקיעה בראש השנה, היו תוקעים למעשה בשבת, שבת ראש השנה שחל בשבת, אז היו תוקעים במקדש אבל לא במדינה. משרה בית המקדש אומרת המשנה בראש השנה, התקין רבן יוחנן בן זכאי שתוקעים בכל מקום שיש בו בית דין, ורבי אלעזר אומר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד, מחלוקת האם זה דין ביבנה או כל מקום שיש בית דין, הבית דין הגדול. אבל הוא מבסס פה אין מקדש, אבל יש פה בחינה של מקדש שנמצאת בבית דין של תורה, ומבסס שיש המשכיות מסוימת, למרות זה ודאי לא גדר שלם של מקדש. תקנה נוספת שאנחנו רואים בראשונה, ניתן לולב, זו המשנה בסוכה, במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. משרה בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שלולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש, ושיהיה יום הנף כולו אסור. כן, זה גם בראש השנה וגם בסוכה. בראש השנה נאמר על זה בדף למד עמוד א', מנהלן דאבדין על זכר למקדש, ומביאים פה את הפסוק, ציוני דורש אלה מקל דבי דרישה. כלומר, הוא מתקן לגבי הנושא של אחרי החורבן, שנותנים לולב כל שבעה זכר למקדש, פה הביטוי המבורש בתקנה, הוא, יש לנו זכר למקדש. אנחנו נותנים זכר למקדש, והוא מבסס פה את דרישת המקדש, חיים מקדש. אז מצד אחד הוא מתקן, יש סוג של המשך, אבל בכלל הישראלי, בבית הדין דיבנה, או בבית הדין בכלל, לא רק ביבנה. וצד שני, להמון, זכר למקדש. ולגבי יום הנף כולו אסור, יום הנפת העומר, שהיה את בית המקדש, מהרגע שהקריבו קורבן העומר, אז מותר לאכול את החדש. משחרב בית המקדש, הוא התקין שיום הנף כולו אסור. יש שתי דעות בגמרא בראש שנה, מה הכוונה? דעה אחת אומרת, מעיקר האסור כל היום כולו, והוא רק תיקן שלא יטעו, כי כיוון שחרב בית המקדש, לא יודעים שזה כל היום כולו, כי הורגלים שבאמצע היום כבר מותר, אז הוא רק ביסס את דין התורה. לדעה השנייה שמופיעה, הראשונה למעשה בסוגיה בגמרא, לא כדעת רבי יהודה, למעשה באמת מקצת היום ככולו, והיה מותר מעיקר דין תורה כבר כשאין בית מקדש, מתחילת את זין לאכול. אבל הוא אומר, רגע, מהרה יבנה המקדש, אם יבנה בית המקדש, מה זה מהרה? מה, ייקח עכשיו מיד? אנחנו כבר אלפי שנים מחכים למהרה. לא, 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 אתה חי בתודעה של מהרה יבנה בית המקדש. והתודעה הזאת יוצרת את הזיקת מקדש. אז אנחנו רואים בתקנות הללו, איך מצד אחד מעמד כלל ישראל בבית הדין בבחינה מסוימת, מצד שני להמון מהרה יבנה המקדש, וגם לבחינה שדעת רבי יהודה וכך גם הרמב"ם פסק להלכה, שמעיקר הדין כל היום כולו אסור, רק ביסס את דין התורה, אז גם זה חלק מעבודתו. השתנתה המציאות, אין בית מקדש, צריכים לתקן את הדינים כפי שהתורה רוצה במלואם, במציאות של אין מקדש, וכל זה פועל רבן יוחנן בן זכאי. ואנחנו מוצאים גם במסכת תותנות, במסכת אבות דרבי נתן, נוסחה שנייה פרק ח', מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שם מהלך בדרך ורץ אחר רבי יהושע. אמר לו, אוי לנו שבת בית חיינו, מקום שם מכפר על עוונותינו. אמר לו, אל תירא, יש לנו כפרה אחרת תחתיה. מהו? אמר לו, כי חסד חפשתי ולא זבח. זה לא אמירה שעומדת רק לעצמה, צריך להבין אותה על ההקשר, חרב בית המקדש, כמו פשט הממרה. אין סיכוי, מה יש לנו? אנחנו עבודים. רבן יוחנן בן זכאי לוקח את זה לאמירה, אל תירא. אמירה שלו זה לא רק אומר לו יש, אל תירא. אל תאבדו את כל התחושה שאין. יש פה סילוק קדושה, זה סילוק גדול, זה עדר עצום, עדר בית מקדש. מיום שחרב בית המקדש, כל כך הרבה דברים שחסרים, אומרת המשנה בסוטה. מה זה? זה במסתרים תבכה נפשי פני גבה. גבתם של ישראל, דברים חמורים. בגדול הדור, רבן יוחנן בן זכאי, אומר הנהגה ברורה. יש לנו עכשיו לעבוד על התהליכים הפנימיים. יש עכשיו לעבוד על החסד, על התהליך הפנימי, ויש מה להתבסס על זה. יש לנו במה לאחוז, וזה עבודת השם שלנו. ההנהגה הזו דורשת איזשהו מתח עצום בלהכיר במציאות שקיימת ולעשות עם הפשרה, לבין למשוך כל הזמן את המציאות אל האמת העליונה. לכן אמרתי שזה אולי זה הרע שלדורות שרבי אליעזר ורבי יהושע הולכים, הם אלה שנושאים אותו להחלטה הזאת, צריך פה את שני הצדדים הגדולים הללו. של רבי יהושע שלא בשמיים עם רבי אליעזר בן הורקנוס, עם כל הצד של בית שמאי, שיש פה איזה צד שכל הזמן ליצור את הממשק. שוב, ודאי שגם רבי יהושע וגם רבי אליעזר, כל אחד ממשך לשני הכיוונים. הכוונה היא בדומיננטי. ובמילה למשוך את זה, של איך זאת ההכרעה, אי אפשר עכשיו משהו אחר. אבל יוצרים זיקה אל הגודל, זיקה אל המקדש, חיים בתודעה של מירה. יבנה המקדש, עבדין הזכר למקדש, אבל לא חיים במציאות של אין לנו כלום. אוי לנו כי הושברנו, לא נשאר שום דבר, ואין מה לאחוז עכשיו. יש מה לאחוז עכשיו. זה הנהגה מאוד סבוכה. זה הנהגה מאוד פילית. מה שמתקין רבן יוחנן בן זכאי. והיסוד הזה, שאנחנו רואים בתקנותיו, אנחנו מנסים פה לתת מעט, לא את כל, אבל סקירה ממקורות חז"ל, לראות את ה... הוא היה אומר את, ה... את, ה... את, ה... את המפעל של רבן יוחנן בן זכאי. אנחנו מגיעים לגמרא בברכות דף כ"ח עמוד ב', כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, כך הוא היה, גדול הדור, רבן של כל ישראל, מפני מה אתה בוכה? אמר עליהם לפני מלך בשר, ודאי מוליכים אותי, שיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי נכעסו כעס עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם המיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפעסו בדברים לשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעול מעולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם המיתני מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפעסו בדברים לשחדו בממון, ולא יודע שיש לפניי שתי דרכים, אחת של גן עדן, אחת של גיהנום, ואני יודע באיזה מוליכים אותי, ולא אבכה. אמרו לו רבינו, ברכינו, אמר להם מרצון שתהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם, אמרו לו את המידה, עד כאן? מורה בשר ודם? אמר להם, מולווי, תדעו שאדם עובר עבירה, אומר שלא איראני אדם. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, ואחינו כיסא לחזקיה ומלך יהודה שבא. לפני הסיפה, הוא אומר, משפט מזעזע. יש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואני יודע באיזה מוליכים אותי. נו מה, זה באמת? אתה? יש שאלה בך, לאן מוליכים אותך? יש, אם אותך, אז זה כתרוג על כל עם ישראל, אז איפה כל עם ישראל יהיה? נו, מה השאלה? מה, זה באמת? רבי יוחנן בן זכאי, הוא אומר אמת. וזה מתקשר לגמרי למשנה. כי מה אמר רבי יוחנן בן זכאי במשנה? אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אולי כל הגודל שלי, זה מה שנוצר, זה הייעוד שלי, לזה נתנו לי כישרונות. מי אמר שעשיתי מה שצריך? מי אמר שמודדים ביחס לאחרים? לכך נוצרת, אני באמת לא יודע. אולי לא עשיתי מה שצופה ממני, אולי נקתי לא נכון. אולי פעלתי לא נכון. זה המבט שלו, לא, זה העומר שלו עד יומו האחרון, עד הרגע האחרון שהוא נפטר. זה פילי פלאים הדבר הזה. ומהמקום הזה, הוא אומר להם, הלוואי ויהיה לכם מורה בשר ודם, מה שמזכיר את הגמרות שראינו אתמול על השה, על התלה, ועל, השיחה, על הכפל של גנב וגזלן, למה הוא מסביר את הטעם, למה גנב כפל וגזלן לא משלם כפל, כי עשה עין של מטה הגנב, יותר מעין של מעלה, כן? שהקדוש ברוך הוא כביכול, מזה לא מפריע לו לגנוב, העיקר שאחרים לא יראו, לעומת הגזן שמקולקל משם, לפחות לא מעט כבוד שמיים. אומר רבן יוחנן בן זכאי, הלוואי ובני האדם יפחדו מהקדוש ברוך הוא מסר ודם. יש פה שוב איזה מתח שבין הגודל האינסופי לבין ההכרה במציאות, איפה היא נמצאת ואיך פועלים דרך הכלים המעשיים. גם זה מתכנס פה בתוך דבריו, בסוף פטירתו, בסוף ימיו. זה מתח מאוד גדול. רבן יוחנן בן זכאי, יש בעבודה זרה, שהוא היה בקיא במעשה בראשית מעשה ברכבה, ישב עם תלמידו, התעטף, והיה שם דברים מופלאים. הוא, כמו שכתוב בסוכה כפחת, לא הניח שום דבר. הוא איש של ניגלה, הוא איש של ניסטר. והוא חי בין המקומות הללו, לקשור את הדברים לגודל הכי עליון, להכיר את המציאות הגלויה ואיך להלך בתוכה. זה פלא מאוד גדול של אמת ושלום מאבו במציאות לא אידאית. במציאות שצריכה הכרעות ואיך קושרים עדיין בין הכתבים הללו. הוא קיבל, שוב, בלב של המשנה, הוא קיבל מלל ושמי, לכן נזכר את המילים באמת שלום מאבו, הוא קיבל מלל ושמי, זה המהות, הוא מקבל משניהם, הוא אוסף, הוא תלמיד של שניהם, ולכן גם רואים בתורתו את הגדלות של כל מכמני התורה שנמצאת, לא כי הלל ושמי היו חלקים בתורה, אלא ש... אני מתכוון להגיד, מסת נפשו של רבן יוחנן בן זכאי הייתה כולה איסוף של כל הכוחות כולם. ומפה למשפט האחרון, בגמרא ובברכות שעכשיו קראנו, הגמרא אמרה פנו, שהוא אמר בשעת פטירתו, אמר להם פנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אנו ידע ביהודה בצלח, בצלול נפש חיה, אז הוא בא ואומר שהסיבה שאמר הכינו כיסא לחזקיה, מלך יהודה, לכאורה פנו כאילו מפני התרומה, אז הוא אומר להם, הוראה הלכתית, עוד רגע עכשיו, יש מוות. אבל מה הקשר כיסא לחזקיה ומלך יהודה? אז בצלח כותב, הוא אומר, אני חושב שבעצם, הוא נראה ליהודתי, שבא לקראתו מלך מלכי בית דוד, כי הרי הלל היה מזרע דוד משפטיה בן אביטל, וכשהלל קיבל את הנשיאות לא פסקה מזרעו, כי זה המשך של דוד. לא אסור שבן יהודה, אבל רשב"ג בנו של רבן גמליאל הראשון, נהרג בעשרת הרוגי מלכות. רבן גמליאל די יבנה היה קטן אז, ואז קיבל רבן יוחנן בן זכאי את הנשיאות. ולראות שאין לדוד המלך תרומת עליו שהוא קיבל את הנשיאות, כי לא היה פתרון בינתיים, אמר שבא חזקיהו מלכו בדוד לקראתו, וגם רמז אומר הצלח, שלא ישיבו את בני אחריי, חוזר את המלכות לבית דוד, ולכן ממשיך לאחר מכן רבן גמליאל די יבנה. כך אומר הצלח. אבל מפורסם הרב בן היה. הרב בן היה בברכות מחבר בין הפנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה. והוא אומר שאפים יש מנהיג נערץ גדול,
אבל עסק בטומאה וטהרה.
עסק בטומאה וטהרה, ולרב מדבר לא על הנקודה הזאת, הרב מדבר, זה נכון בפני עצמו, הרב אומר ככה, שלפעמים יש מנהיג גדול שעוסק בתיקונים, אבל לא שם לב לחסרונות הגשמיים של מצב האומה, שזה חסרון נמרץ, אבל הוא אומר, לא, לא עכשיו הזמן לעסוק בדברים הגשמיים, צריכים לעסוק עכשיו בתיקונים רוחניים. ובאמת, רבן יוחנן בן זכאי, לא שהוא לא היה מודע לחסרונות הגשמיים, ולא שהוא לא היה מודע לזה שצריכים, יש כלים ומה הדאגה לכלים מפני הטומאה שיש עכשיו הפסד ממוני. אבל נגתו הייתה כמו נגת חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו היה אחרי אחז, הוא גירר את עצמות אביו במיטה של חבלים, כך מספר את המסופר בתוספת בפסחים, מובד גם בברכות דף י"א. ולמעשה זה היה דורות שלמים לפניו של, 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 של עבודה זרה. חזקיהו בא להפוך את הכל, נועץ חרב בית המדרש, ומנהיג הנהגה שלמה שבא, עזוב אותך עכשיו, מתיקונים חוץ מתיקון התורה, חוזרים פנימה, מתכנסים, מתקנים את השורש. עם השורש שתוקן, הכל לתוקן. ולכן גם לא אמר שירה, רצה הקדוש ברוך הוא מת הגמרא בפרס סנהדרין פרק חלק לעשות חזקיה ומשיח, ולא עשו מפני שלא אמר שירה. וזו הייתה בחירה עמוקה של חזקיה שצריכים לתקן את הדברים עכשיו, להתכנס פנימה. יש מציאות של על סף חורבן או אחרי חורבן, זה היה אצל רבי יוחנן זכאי, וצריכים עכשיו להגיד, אין עכשיו יכולת להעניק את הדברים גם בתיקון הגשמי. לא כי אנחנו לא מבינים את חשיבותו, לא כי זה לא באידיאל, כי זה לא השלב עכשיו. אומר הרב, לכן אומר רבן יוחנן זכאי, אני מודע לחסרון הממוני, פנו כלים פני הטומאה. זה לא שאני לא יודע את זה, אבל פנו כיסא לחזקיה המלך ביהודה שבא לקבל אותי, כי הלכתי בשיטתו. כי כל הנהגתי הייתה, תכלית הנהגתי הייתה בעניין הזה, שעכשיו לא עוסקים בחוסן המדיני, ולא עוסקים בחוסן הלאומי. מתעסקים עכשיו בלהעמיד מפעלה של תורה, כי אם השורש שתוקה נוכל לחזור, וזה הנהגה מיד אחרי חורבן. אצל חזקיה המלך זה היה, אחרי שבעצם אנחנו במציאות של אשור שמגיעים, סנחריב מגיע, ואחרי כל המלכים שקרסו שם ביהודה, וכבר נמצאים עשרת השבטים בגלות, זה גם בחינה של חורבן, עוד לא חורבן יהודה, אבל חורבן בעם ישראל, וסכנת חורבן וחורבן רוחני. אומר חזקיהו, עכשיו יוצאים להנהגה אחרת. לכן ההנהגה של חזקיהו זה, אני ישן על מיטתי, ואתה עושה. בשונה מהנהגתו של דוד של, ארדוף רבי ואשיגם, לא אשוב את כלותם. ולמעשה זה הנהגת חזקיהו, ורבן יוחנן בן זכאי היה צריך להנהיג את הנהגה, וזה אגב כלל גדול, יש הנהגות רוחניות שונות, ולפעמים דורות שונים צריכים הנהגות שונות בעבודת השם. יש, התורה כוללת המון הנהגות, המון הנהגות, והחוכמה היא לדעת בכל דור ודור מה ההנהגה הנכונה, ובכל אדם ואדם מה ההנהגה הנכונה, זה משתנה. ורבן יוחנן בן זכאי הנהיג את הנהגת חזקיהו, זה בכלל לא משנה מה האידיאל, הוא יכול להסכים שהאידיאל זה הנהגת דוד, זה לא משנה, זה הדור. זה עכשיו השלב, זה מה שאוחזים. יש מחלוקת איזה הנהגה יותר גדולה. האם הביטחון וההשתדלות של ארדוף אויביי ואשיגם, או אני ישן על מיטתי ואתה עושה, זה מחלוקת בראשונים ובאחרונים, אבל לא משנה עכשיו, גם אם נאמר כזו הקדוש שכמו מסילת ישרים בשער הנקיות פרק י' שפסק, שדוד יותר גדול, וכמו פשט המדרש ועוד הרבה ראשונים, יכול להגיד רבן יוחנן בן זכאי, זה לא משנה, זה עכשיו לא הנהגה. הנהגה עכשיו היא לבוא ולפעול את ה... לא עוסקים במדיני, לא עוסקים בלאומי, מתקנים את התקנה של תורה. ואני חושב שבזה נתנו סקירה שחוזרת עכשיו מה יש לנו על רבן יוחנן בן זכאי במסכת אבות. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מלל ושמי, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אתה תחזיק טובה לעצמך, את זה ראינו גם אתמול, בכל הגודל התורני, אבל גם עכשיו, בסיום פטירתו, איך הוא מסתכל, שתי דרכים לפניי, וחמישה תלמידים היו לו. יש על הלל היו 80 תלמידים, לא מצאינו במסכת אבות, 80 תלמידים היו לו, ועכשיו הממות שלהם. המפעל הגדול עכשיו הוא ההתעסקות בעמדת יבנה וחכמיה, בעמדת כל בניין התורה, בהתכנסות פנימה, כדי לבסס את כל כוח האומה שבעצם הולך ונופל, צריכים להעמיד אותו דרך אותו הבנה שעכשיו עוסקים בתלמידים, הוא מונה שפחם, ובונה בעצם את כל היחס הזה לבית המדרש פנימה. לסיכום, אנחנו רואים איך המשפט אחד שרבן יוחנן זכאי, משפט נורא פשוט, אל תהיה יותר הרבה טובה, אל תחזיק טובה לעצמך וחמישה תלמידים, אבל על פניו לכאורה מקופל פה מפעלו של רבן יוחנן בן זכאי עד כאן להם.